בוקר טוב לכולם. נו, מי יודע מי יודעת מהי פרשת השבוע? פקודי. רגע סימון, קודם כל פקודי. כן, זוהי פרשת השבוע, היא מסיימת את חומש שמות, היא גם מסיימת את מלאכת המשכן, וזוהי שמחה גדולה מאוד. אבל סימון מזכיר לנו שהיום ראש חודש אדר, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה. אז יש כאן שמחה כפולה, שמחת המשכן ושמחת הפורים. יפה. עכשיו, כיוון ששמחת הפורים התגלגלה לאפיקים שלפעמים הם במסגרת ליצנות, היא הייתה צריכה להיות קצת יותר מאוזנת, אבל היא שמחה עממית שמשתתפים בה צעירים, צעירות, זקנים, מבוגרים, כל אחד ואחד בסגנונו שלו. לכן מן הראוי לראות מה באמת יש בשמחת המשכן שיכולה אולי להשליך גם על שמחת הפורים. נאמר בסוף פרשת פקודי, פסוק מאוד מאוד מבטא את הכל, נאמר ככה: בתחל, כן, כלומר בתחל כל עבודת משכן אוהל מועד, כלומר קלטה, נסתיימה כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. הביטוי הזה שישראל בפרויקט של המשכן עשו כאשר ציווה השם את משה, חוזר על עצמו 18 פעמים. זה אומר שהפרויקט הלאומי הזה הוא פרויקט כל כך חשוב שאסור לסטות מן הכללים. מה שאומרים תקיים. מדוע? כי זה לא רק עניין בטיחותי, זה עניין ייחודי, איך לעשות את הפרויקט הזה משהו מיוחד במינו. משל למה הדבר דומה, למרות שהמשל לא תואם את הנמשל כל בעיקר. נתאר לעצמנו שאנחנו רוצים להקים פרויקט לאומי, תיאטרון או מרכז קהילתי. לצורך זה מזמינים לא רק מהנדסי בניין ולא רק אדריכלים, אלא גם אומנים שבמבנה הזה, בצורתו החיצונית, הפנימית, יבטא משהו תרבותי, משהו אומנותי. מתאר לעצמנו שאלה שמטפלים בפרויקט חרגו מכמה כללים שהבעלי המקצוע הנחו אותם. לאנשים הדיוטות, כמוני, אז אולי זה לא נראה משהו מיוחד בסטייה הזו, אבל לאנשים בעלי מקצוע יודעים שזה בעל משמעות גדולה מאוד מאוד. ולכן כאן בפרויקט הלאומי הזה שהוא המשכן נאמר 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה כן עשו, כי אז זה בא לידי ביטוי הייחודיות של המשכן, אבל גם הייעודיות שלו. ובסופו של דבר גם נאמר וידבר השם אל משה למור. ומתי נסתיים המשכן, דהיינו בניינו, הקמתו? ביום החודש הראשון באחד לחודש. החודש הראשון בלוח הלאומי שלנו הוא ניסן, הוא לא תשרי, אלא ניסן. תשרי יש לו משמעות אחרת, ניסן זה החודש הלאומי. באחד לחודש הראשון תקים את המשכן אוהל מועד. יוצא איפה? כשאנחנו מדברים כעת על שמחת המשכן, חנוכת המשכן, ואנחנו קרובים כעת בשמחת פורים, עלינו לדעת שיש לנו סיבה מיוחדת במינה להצמיד את שתי השמחות הללו: שמחת הגאולה של יציאתנו ממצרים ושמחת הגאולה שניצולנו מהמשמידים שלנו, המן הרשע וחבר מרעיו שרצו להשמיד אותנו. ולכן הנה למשל השנה שהיה לנו שני אדרים, אנחנו לא קיימנו פורים באדר ראשון, אלא אנחנו מקיימים את הפורים באדר השני. מדוע? כי אנחנו רוצים להצמיד את שמחת הפורים לשמחת ניסן. וזאת מדוע? כי עם ישראל רדוף כל הזמן. הם הרבה רודפים, הם הרבה שונאים. בכל מקום שהוא נמצא יש אנטישמיות, והרבה הרבה צורי ישראל שנסו להשמידנו. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ולכן, בכוונה אנחנו מצמידים את שמחת הפורים לשמחת הגאולה ממצרים, שמחת פסח, למרות שבפסח היו שם ניסים גלויים, סידוד מערכות טבע, קריאת ים סוף, ואילו בשמחת פורים הכל נראה כהתרחשויות פוליטיות, ואף על פי כן זה נקרא נס, כי כל ההתפתחויות שהיו בחצר המלוכה שם אצל אחשוורוש, ממש אחת לאחת למצוא חשבון, הביאו בסופו של דבר א', קודם כל לתוכנית השמדה שהיו שותפים לה המן ואחשוורוש, ואחר כך למהפך הפוליטי שהרע בחצר אחשוורוש, שבו אחשוורוש עזב, נטש את המן, הוציא אותו להורג ואת בניו, והכניס אותנו, את מרדכי ואסתר, כשותפים העיקרים שלו בשלטון. וכך ניצרנו. אז לא היה סידוד מערכות טבע, אבל היו התפתחויות פוליטיות שגרמו להצלתנו מאותה תוכנית השמדה. ולכן יש לנו עניין להצמיד את השמחה הזו לשמחה הזו. ומכאן נוספת עוד חוליה. ומהי החוליה? חנוכת המשכן באלף בניסן. משכן זה לא קריאת ים סוף. משכן זה לא פוליטיקה כמו בפרס. משכן הוא עניין דתי, אמוני, שאיננו רק במובן הפולחני חלילה, אלא בעיקר לאדם שבנו, לגרום לכך שהשכינה אשר תשרה בבית ההוא תקרין עלינו אורחות חיים, שנהיה כל אחד ואחד מאיתנו ראוי ששכינה תהיה בתוכו. ולכן נאמר בסוף אותה פרשה שבאמת והיא בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן, ויקום משה את המשכן ויתן את עניו, ויפרוס את האוהל, ויקח ויתן את ויבא את הארון, ויסך על ארון העדות. והוא מסיים ואומר שענן השם על המשכן, כלומר שרתה שכינה, שרתה שכינה באותו מקום. ולכן הנה, ויחס ענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל המשכן וכו'. מה זה שכינה? זה תלוי בבני אדם איך הם מתכוננים לאירוע חשוב. בזמן שהוכרזה מדינת ישראל על ידי בן גוריון, יצאו בני עמנו, אבותינו, לרחובות התלהבות אמיתית טבעית. כלומר, זה היה משהו שכאילו דרוך בפנים הציפייה לחירות, לתקומה, והנה השתחרר משהו. זה משהו טבעי אמיתי. ולכן באותו זמן חגיגות העצמאות היו הרבה יותר רציניות. לכן ככל שאנחנו מתרחקים מאותו אירוע, קם דור חדש בסגנון חגיגות העצמאות שלו, קלילות יותר, יותר משמחות, אינם חוברות עם שירים עבריים לכל האירוע הגדול הזה של תקומת מדינת ישראל. מזמינים אומנים עם סכומי עתק שכל המגמה שלהם היא להרקיד ולשמח, אבל בלי מסרים, בלי מסרים. זה עדר שכינה. לעומת זאת, כל הבוגרים שבנו הם נושאים בתוכם מטענים אדירים של גלות, של סבל, של ציפייה לתקומה, של ציפייה לגאולה. ומשום כך אצלהם החגיגות הן מאוד מאוד רציניות, הן בעלות ערכים, בעלות משמעות. זה נקרא שכינה בתוך האדם. משום כך, החוליה השלישית הזו שנקראת חנוכת אוהל מועד, היא באה ולומר, אין השמחה של גאולת ישראל בשני ההיבטים שלה, של פסח סידוד מערכות, בשל פורים, שזה התרחשויות פוליטיות ומדיניות, אשר בגינן עם ישראל ניצל ונגאל, אין שתי השמחות האלה שלמות בלי הצלע השלישית הזו, שנקראת שכינה, שכינה בתוך המשכן, שכינה בלבבות של בני אדם. איך שכינה יכולה למצא בלבבות בני אדם? נתתי דוגמה ביחס לגאולתנו ותקומתנו, אבל ביחס החיי היום-יום שלנו, זוהי האמינות, האדם שבנו. לא בכדי שאלתי אתכם, מהי פרשת השבוע, למרות שסימון בא ואומר, רגע, רגע, היום ראש חודש אדר, מה אתה נאחז בפקודי? מסיבה פשוטה, אלה פקודי המשכן, משה רבנו מוסר דין וחשבון מפורט, פרטני, כמה אדנים, כמה כספים נגבו, כמה הוצא כך וכך, דוח, דין וחשבון פרטני, מכל מה שנגבה בתרומות, ממה שהוצא, הכנסות, הוצאות. זה כבר מלמד אותנו על שקיפות, על נאמנות האנשים, האנשים אשר פועלים בשמנו, וזה לפני אלפי בשנים. לפני אלפי בשנים, משה רבנו מניח לנו תשתית חברתית, לאומית, כיצד עליה להתנהל, ברמה של שקיפות, ברמה של אמינות, ברמה של יושר, ברמה של הגינות. וזה נכס צאן ברזל. הלוואי עלינו, אם אנחנו באמת שזכינו לקדמה, לטכנולוגיה, אנחנו בעזרת השם ברך מעצמה בהרבה תחומים, בהרבה תחומים. אבל צריכה להיות התעצמות אישית, אנושית, ערכית. בזה אנחנו צריכים להתעצם גם כן. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. וזה תביא ביושרה, בהגינות, באמינות. וכאן נחשף לדבר מעניין מאוד מאוד. והוא, הדין היהודי, ההלכה היהודית, אומרת בצורה כזו. כשיש לנו גזבר, שהוא אוסף כספים למען מטרות חשובות, למשל, בשביל עניים, בשביל חולים, נזקקים, משפחות נזקקות וכל כיוצא בזה. אזי, אם הגזבר הזה הוא מקצועי, הוא מסתכר בשכר, חובתו לתת דין וחשבון, חובתו. ואילו אם הגזבר הזה הוא מתנדב, ברמה עקרונית, אין עליו חובה לתת דין וחשבון. הוא מוסר את גופו, את נפשו, את זמנו, את מרצו, כדי לשדל את זה ואת זו, על מנת לתרום בשביל משפחות נזקקות, חולים וכיוצא בזה. כל הכבוד לו. ועל זה נאמר במקורות שלנו, כי באמונה הם עושים. האמונה מפעילה אותם. לא מישהו מפעיל אותם. לא האינטרס הכספי מפעיל אותם, כי הם לא מסתכלים אפילו פרוטה שחוקה, אלא הם מתנדבים, כמו החברה האלה שהולכים מתנדבים למען הסרטן, למען כך וכך, הם מתנדבים חינם אין כסף, כי באמונה הם עושים. ואנשים אשר הם מתנדבים בעם, ובאמונה הם עושים, ברמה עקרונית ההלכה פותרת אותם מדוח. אבל ברמה האתית, המוסרית, המסורת היהודית, קבעה נורמות גבוהות, מתקדמות מאוד. הנה דוגמה, משה רבינו לא הסתכר אפילו פרוטה שחוקה אחת, וחלש על הפרויקט הזה של המשכן, ולא רק על פרויקט המשכן, על שפיטה וכל כיוצא בזה, ולא קיבל אפילו פרוטה שחוקה אחת. והנה משה רבינו, למרות שבאמונה הם עושים, והוא בקרב המתנדבים בעם וראש המתנדבים בעם, נתן דוח, דין וחשבון, כדי ללמדנו, אנחנו צאצאיו תלמידיו, בניי, תלמידיי, תמיד תהיו שקופים, תמיד תראו את האמינות, שעל מנת שלא יחשדו בכם. אומרת ההלכה היהודית משהו מעניין מאוד. נתאר לעצמנו שאני עובר ברחוב ואוסף כסף למען נזקקים. פוגש אותי חברי ואומר לי, וואי, טוב שאני פוגש אותך, אני חייב לך 100 שקל. הנה, קח את 100 שקל שאני חייב לך. אבל בידי אני מחזיק קופה של צדקה. אם אני אניח את השטר של 100 שקל בכיס שלי, יחשדו בני אדם, שהם אינם יודעים, לא שמעו את השיח הזה, יחשדו בני אדם שמה קיבלתי 100 שקל עבור הצדקה ושלשלתי את זה לכיסי. אומרת ההלכה, שים את 100 שקל בקופה של צדקה כדי למנוע לעזים, ובבית תוציא את 100 שקל שמגיעים לך ותוציא את זה. כלומר, הנחזות היא מאוד מאוד חשובה. אסור לאדם, אלה שהיו גזברים, אתם לא תאמינו, אסור להם ללכת עם מעילים, עם כיסים. למה? שלא יחשדו בהם שהם לוקחים לצד. אתם יודעים שהייתה אופנה שהמכנסיים היו עם מנג'טים, והיום כבר האופנה בלי מנג'טים. אומרת ההלכה, לא הולכים אל גזברי הצדקה, לא הולכים עם מכנסיים עם מנג'טים, שמה הוא ישים מטבעות שם. עד כדי כך, כלומר השקיפות והדאגה לנחזות כל כך גדולה וכל כך חשובה ביהדות, כדי להקרין יושרה, כדי להקרין אמינות. ולכן אמרתי, מה פירוש ששכינה שורה בליבו של האדם? זה לא רק עניין של תחושה. ככל שתהיה אדם בינך לבין זולתך, ככל שתהיה אמין, ככל שאתה תעשה למען הזולת, שכינה תשרה בתוכך ואתה תהיה משכן מהלך. זה הסוד, וזה היסוד לשמחתנו על כילוי המשכן, כילוי מלאכת המשכן. כי הכילוי תכלית, קרוב למילה תכלית, יעד. הקלטה מלאכת המשכן מקרב אותנו ליעד, לתכלית של המשכן. והתכלית של המשכן, שכינה שורה באדם כדי לעשות את האדם לאדם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כי אכן באמת נזכה שנהיה אמינים בדרגה הזו שהמסורת היהודית נותנת, שקופים, וכי באמונה הם עושים, וגם מקרינים את האמונה ואת האמת, או אז נהיה לא רק אור לעצמנו, אלא אור לכל האנושות כולה. שבת שלום ומבורך.